כבוד. כמו ששלחתי, אנחנו מדבר קצת על מחלוקות, על המשמעות שלהם, על ההיסטוריה, איך מטפלים בהם, מה עומד מאחוריהם. אני אתחיל אולי עם התייחסות מסוימת להיסטוריה, להשתלשלות של המחלוקת. יש משנה בחגיגה, המשנה אומרת, יוסי בן יועזר אומר שלא לסמוך, או יוסף בן יועזר אומר שלא לסמוך, יוסף בן יוחנן אומר לסמוך, יוסף בן פרא אומר שלא לסמוך, ניתאי הארבלי אומר לסמוך, יהודה בן טבעי אומר שלא לסמוך, שמעון בן שטח אומר לסמוך, שמעיה אומר לסמוך, אבטליון אומר שלא לסמוך, הלל ומנחם לא נחלקו. יצא מנחם, נכנס שמאי. שמאי אומר שלא לסמוך, הלל אומר לסמוך. הראשונים היו נשיאים ושניים להם אב בית דין. זאת אומרת, זה תקופת הזוגות, בעצם מוזכרים פה כל הזוגות, והזוגות זה צמד של נשיא ואב בית דין, שבאותה תקופה עומדים בעצם בראש ההיררכיה, זו תקופה בלי מלך, לפחות לא מלך במובן המלא, אולי תקופה מסוימת היה שם מלכים מבית חשמונאי, אבל לא מלך במובן המלא. ויש פה איזושהי מחלוקת מתמשכת לגבי סמיכה ביום טוב, סמיכה על קורבנות ביום טוב. אז רש"י כאן כותב, יוסף בן יועזר אומר שלא לסמוך ביום טוב. וזוהי מחלוקת ראשונה שהייתה בחכמי ישראל. זאת רש"י אומר, זאת הייתה המחלוקת הראשונה. בעידן תורה שבעל פה. אחר כך יהושע בן פרחי, זאת אומרת, כולן דור אחר דור. זאת אומרת, זה בעצם כל הדורות של הזוגות נחלקו באותה מחלוקת. זאת מחלוקת לא נגמרה. עכשיו, האמת לא סביר שלא היו מחלוקות חוץ מזה ועד שם. לא, בהכירנו את
היהודים,
נפשות הפועלות, כן, קשה עוד יותר להאמין. אפילו אצל משה רבנו עם קורח הייתה המחלוקת, זה... בכל אופן, אני חושב שחלק מהעניין זה ההתמשכות של המחלוקת, ולכן גם המשנה פה מתארת שזה עבר בין כל הזוגות, זאת אומרת, זה לא הוכרע. עכשיו, זוגות פירושו, זאת הייתה תקופה שבה הייתה סנהדרין, זוגות זה אב בית דין, זאת אומרת, נשיא ואב בית דין, של הסנהדרין. אז זאת אומרת שהייתה סנהדרין, אז את המחלוקת הזאת למעשה אפשר היה להביא לסנהדרין, לעשות הצבעה ולהחליט את זה. לא ברור לי למה. לא מספיק חיפשתי, אבל אני לא מכיר התייחסות ברורה לעניין הזה, למה באמת זה לא הוכרע. אבל אני חושב שאולי מה שרש"י מתכוון פה לומר, שזאת הייתה המחלוקת הראשונה שהתמשכה. זאת אומרת, שלא הוכרעה, לא שפעם הראשונה שהתגלו חילוקי דעות בין שני אנשים. זאת אומרת, זה לא סביר. אלא יש פה איזושהי מחלוקת שכנראה נמשכה, ולא הצליחו להכריע אותה למרות המוסדות המוסדות ההלכתיים שהיו קיימים אז, זאת אומרת, סנהדרין והליכה אחר הרוב ו...
אני לא מבין, מה זה לא הוכרע? הוכרע, הרי היה מגיע הקורבן של יום טוב. אז באותו דור של יוסי בן יועזר איש צרדה, סמכו או לא סמכו?
לא יודע.
הכריעו.
אין, לא, מי אמר שהכריעו?
רגע,
זה אומר שכן, זה אומר שלא.
רגע, אבל עשו משהו באותו דור, או שסמכו, זה
יהיה סמכו. מה זה באותו דור? מי שתלמיד שלו סמך, מי שתלמיד שלו לא סמך. מה? איך אתה יודע שעשו דבר אחיד? בעוף בחלב, במקומו של רבי יוסי, אכלו עוף בחלב. למרות שהייתה כבר גזירה של עוף בחלב. בסדר, אבל
הוא לא קיבל. זה מדובר על קורבן ציבור.
מה?
זה מדובר על קורבן יחיד או על קורבן ציבור?
אני חושב קורבן יחיד, לא? קורבן יחיד בעצם לא מובא ביום טוב, נכון.
קורבן ציבור, ברור שהכריעו, מה זאת אומרת?
עובדה שפה לא מובא. לא מובא.
זאת אומרת, גם אם מכריעים שבאותו דור צריך להיות כן לסמוך או לא...
אין דבר, ברגע שמכריעים אז המחלוקת לא מתעוררת שוב, אז מכריעים אותה, היא לא הוכרעה.
לא נכון.
מה, כל זוג התחיל להתעורר מחדש את המחלוקת, שוב פעם הכריעו אותה?
זה תלמיד של זה וזה תלמיד של זה.
בסדר, מה? מה זה תלמיד של זה ותלמיד של זה? אבל סנהדרין הכריע.
נניח עכשיו שהיה תקופת הזוגות והכריעו. אוקיי, אז מה, מי שסבר אחרת אסור לו להישאר בדעתו?
שישאר בדעתו, אבל להלכה זה מה שקורה.
רגע, אז הוא נשאר בדעתו, הוא מוריש את זה לתלמיד שלו.
אוקיי, ומה?
ואחרי זה מגיעים לדור הבא, והתלמיד שלו מעלה את השאלה בבית דין. הוא אומר, רגע, נכון, נכון,
בוא נתם מתאור המחלוקת בין
עשר שנים פסקנו ככה, אבל רגע, אני רוצה להעלות את זה לדיון, כי אני חושב שנניח
את עצמו. אז עדיין פירוש הדבר שזה בעצם לא הוכרע.
כן, אבל בכל דור הוכרע.
בסדר, זה יכול להיות, אני לא יודע. אין לי דרך לדעת.
עשו משהו.
כל פעם יהיה תורה מחדש.
משהו עשו.
היום עשו, זה לא אומר. מה זה עשו? עשו פעם אחת שאלו את ההוא, עשו ככה. פעם אחת שאלו את ההוא, עשו ככה. אני לא יודע. אני לא יודע מה עשו.
זה קורבן ציבור.
גם קורבן ציבור. אז מה? גם קורבן ציבור. בכל יום טוב, יש מוספי היום טוב, יש כל מיני דברים. אז מה עושים? אגב, יש גם חגיגה שלי של יחיד ביום טוב. יש גם קורבנות יחיד. בכל אופן, אז מה שרשי כותב פה שזאת הייתה המחלוקת הראשונה, יכול להיות שהוא מתכוון לומר שזאת המחלוקת הראשונה שלא הוכרעה. תקופה יותר מאוחרת, הרי הזוג האחרון, זה בדיוק היה, יצא מנחם, נכנס שמי, הזוג האחרון, שזה היה הלל ושמי, תופעת המחלוקת כבר התרחבה. ונוצרו הרבה מאוד מחלוקות בין הלל ושמי ובית הלל ובית שמי, וגם שם אלה היו מחלוקות שלא הוכרעו, לכן בעצם בית הלל ובית שמי נתפסים כמקור המחלוקות.
לא מצליח לצייר, לא הוכרעו. אם זה הובא לסנהדרין, אז מה, אז זה נגמר, לא היה דיון, ואם מרימו את היד בעד או נגד.
לגבי בית שמי ובית הלל, אז יותר קל להבין, פה יש אפילו התייחסויות קצת. הזכרתי את זה פעם, אני חושב, עוד נחזור לזה, ששם היה ויכוח גם מה לעשות בסנהדרין. לכן אי אפשר היה להכריע את זה בסנהדרין.
אבל לפני...
זו שאלה אם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב המניין. ואז...
גם על זה צריך להכריע.
מה? נכון, אבל זה אין איך להכריע.
ואז אין בעיה שזה מסתדר.
מה? אז רוב החוכמה יגידו שרוב החוכמה, ורוב המניין יגידו שרוב המניין. איך תכריע? ברגע שהשאלה נוגעת לדרכי ההכרעה עצמן, אז זה פלונטר שהוא ללא מוצא. אז לגבי בית שמאי ובית הלל עוד אפשר להבין, אבל פה זה לא סיעות.
אז הוא קודם. לא מצליח לצייר בראש, כאילו, מה קרה?
עובדה.
לא, אני מסכים עם העובדה, אני רק מנסה לדמיין בראש, כאילו, או שזה הובל הסנהדרין, או שזה לא הובל הסנהדרין. אין אפשרויות אחרות, לא?
נכון.
כי במי שלא עשה מה שאמרו, אז בכלל הוא בבעיה.
זה יכול להיות גם שיש מצבים שבהם זה... אולי עוד נקודה שנעסוק בו בהמשך, הערך של הכרעה של מחלוקות. זאת אומרת, ההנחה היא שצריך להכריע כל מחלוקת, ולכן כשיש סנהדרין אז הכל בסדר. רק עכשיו יש לנו בעיה כי אין סנהדרין. יש דברים שאולי הסנהדרין מחליטה שלא להכריע.
לא לדון.
יכול להיות. אני לא יודע. עכשיו, פה כמובן, במפרט אם זה קורבן ציבור, בכל זאת צריך לקבל החלטה מה לעשות. אבל יכול להיות שברגע שאתה רואה שלי באמת מחלוקת יסודית, ואין רוב ברור לאחד הצדדים, עובדה שזה יכול להתנדנד ולהתעורר בדור הבא, זאת אומרת, ראו שאין שם איזושהי הכרעה ברורה, יכול להיות שישאירו את זה פתוח, ולא יכריעו.
אבל משהו עשו.
בסדר, אז כל פעם עשו מה ששאלו את מי ששאלו, ועשו את מה שהוא אמר להם, בלי לקבוע סטנדרט קבוע, מה עושים תמיד. לא יודע, יכול להיות הרבה דברים. אז יש פה בעצם תיעוד של... איזושהי מחלוקת מתמשכת, ורשי אומר שזאת הייתה המחלוקת הראשונה. הרמב״ם, בעקבות כמה מקורות חזליים כבר, אומר שמשרבו תלמידי הלל ושמי שלא שימשו כל צורכם, אז רבתה מחלוקת בישראל. זאת אומרת, אז נוצרו הרבה מחלוקות. ועוד פעם הוא מתאר פה איזשהו שלב או תאריך, או שלב היסטורי, שבו מתחילה להיווצר מחלוקת יותר משמעותית, וצריך לזכור את הקשר של זה לפה. הלל ושמי זה הזוג האחרון. אנחנו בעצם מדברים פה על מחלוקת התעוררת על הזוג הראשון, עברה לאורך כל הזוגות, ואצל הלל ושמי זה כבר מתחיל להתרחב, וזה נהיה בעצם הרבה מאוד מחלוקות בהרבה מאוד תחומים בין שני בתים, שזאת תופעה חדשה. בדרך כלל המחלוקות, גם אם היו, אני מניח שהיו בלתי תלויות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה עושה קואליציה איתו בנושא השאלה הזאת, אבל בשאלה אחרת אתה חושב דווקא כמוהו. זאת אומרת, לא חייב להיות שנוצרים פה בתים שיש להם סל של תפיסות עולם הלכתיות שהוא אחד. זאת אומרת, שכולם הולכים בכיוון אחד בכל השאלות, ואלה הולכים באותו בכיוון אחר לגבי כל השאלות. זה כבר משמעות של בתים, כי יש פה איזושהי מחלוקת יותר רחבה. וזה קורה בסוף תקופת הזוגות, זאת אומרת, בזוג השני, בזוג השני והלאה. אז יש פה בעצם, אולי גם זה מה ש... אולי זה מה שגם סיים קצת את תקופת הזוגות, כי אחרי, ברגע שיש בית הלל ובית שמאי, כבר אי אפשר היה כנראה לקבוע, כן, אי אפשר היה כבר לקבוע שעם סמכויות מוסכמות, אני לא יודע, באמת שאלות היסטוריות שאני לא בטוח לגביהן, אבל זה בעצם איזושהי אבן דרך בהתפתחות מושג המחלוקת. והשאלה שמתעוררת כאן זה א', היסטורית, איך זה קרה, מה היה עד אז, ב', איך להתייחס לתופעה הזאת, מה לעשות עם זה. כי בלשון הרמב״ם משתמע שזאת בעיה, זאת פתולוגיה שהתפתחה. כן, שרבו תלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכם, נוצרה בעיה. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה שצריך להתמודד איתה. במקומות אחרים, דווקא, זה גם בחגיגה בעצם, נראה שמתייחסים בצורה מאוד חיובית למושג המחלוקת.
מראה בלשון הרמב״ם, זה הפירה שלי ממש מוקי פשוטו, שבאמת לא היו מחלוקות אחרות, שזה היה מחלוקת
היחידה. כן, אבל אני לא מניח שמחלוקת, עוד פעם, שלא היו חילוקי דעות בין אנשים. זה לא הייתה מחלוקת, במובן שזה הונצח, זה נשאר זמן, זה לא הוכרע. אני מניח שזאת הכוונה. קשה לי להאמין שאנשים ישבו שם על סוגיות הלכתיות ולא התווכחו, הכל היה מוסכם על כולם. ופתאום התחילה להתעורר איזושהי תופעה חדשה. זה, אתה יודע, בפיזיקה או במדע בכלל, תמיד, תופעות הן תמיד רציפות. זאת אומרת, אין מעברי פאזה. מעברי פאזה זאת פיקציה. זאת אומרת, זה לא... זה רק במערכת אינסופית יש מעבר פאזה אמיתי. ומערכת שהיא מערכת רגילה, נורמלית, אף פעם זה תמיד רציף באיזושהי צורה. זה לא קורה, לא קוראים דברים יש מאין. הגמרא פה בחגיגה, בדף ג', נחזור אליה, אבל הגמרא אומרת, הגמרא דורשת את הפסוקים, דברי חכמים כדורבנות וכמסמאות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרועה אחד. למה נמשלו דברי תורה לדורבן? לומר לך מה דורבן זה מכוון את הפרה להתלמה, להוציא חיים לעולם, אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. לא משנה, אני מדלג קצת. תלמוד לומר נטועים. מה נטיעה זו פרה ורבה? אף דברי תורה... בעצם לא, כדאי לקרוא גם את מגדילת בפניה. אם הדורבן זה מטלטל, אף דברי תורה מטלטלים, כאילו גמישים, תלמוד לומר מסמרות. נטוע כמו מסמרות, לא זז. זאת אומרת הגמרא, אם מה מסמר זה חסר ולא יתר, אבל דברי תורה חסרים ולא יתרים, תלמוד לומר נטועים. מה נטייה זו פרה ורבה? אבל דברי תורה פרים ורבים. תורה מתפתחת. בעלי הסופות, כן, זה המשך הפסוק, דברי חכמים כדורבנות כמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרועה אחד. מה זה בעלי הסופות? אלו תלמידי חכמים שיושבים הסופות הסופות ועוסקים בתורה. הללו מתמים והללו מתארים, הללו עושרים והללו מתירים, הללו פוסלים והללו מכשירים. שמא יאמר אדם, איך אני אלמד תורה מעתה? תלמוד לומר, כולם ניתנו מרועה אחד. אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, דכתיב וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. אף אתה, עשה אוזנך כאפר כסת, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מתמים ודברי מתארים ודברי עושרים ודברי מתירים ודברי פוסלים ודברי מכשירים. אז בקיצור, יש פה איזושהי התייחסות שעושה אידאליזציה למחלוקת. אז להפך, מחלוקת זה משהו חיובי, כן.
זה מה שאמרתי מקודם, הרמב״ם בסך הכל פחות יותר מצטט הירושלמי.
כן, נכון. אמרתי שזה מבוסס על הגמרא.
זה ציטוט כמעט מילה במילה.
אוקיי. ועדיין, אבל פה אנחנו כן רואים התייחסות חיובית, זאת אומרת, יש מחלוקת, וכל אחד אומר את דעתו, ותקשיב לכולם, ודברי תורה פרים ורבים, קשה לפספס את הקונוטציה החיובית שיש בגמרא הזאת. עכשיו, פה, עוד פעם, אני רוצה לעקן, כן, באלף, זאת אומרת, איפה בהיסטוריה זה ממוקם. הדבר הזה קורה בתקופתם של רבי יהושע ורבי אליעזר, זאת אומרת, דור שני של יבנה, אפשר לומר. היא שמאי זה סוף הזוגות, זאת אומרת, זה שני דורות קודם. זאת אומרת, רבן יוחנן בן זכאי, התלמיד של הלל ושמאי, ודור אחריו זה רבי אליעזר ורבי יהושע. ורבן גמליאל. אז בעצם אנחנו מדברים על הלל ושמאי, זאת היווצרות המחלוקת, ושתלמידיהם לא שימשו כל צורכם ונוצרה מחלוקת. שני דורות אחרי תחילת ההיווצרות, כי בית שמאי ובית הלל זה תקופה ארוכה. שני דורות אחרי תחילת ההיווצרות, פתאום יש פה מנגינות חדשות. זאת אומרת, יש פה איזושהי התייחסות שעושה אידאליזציה למחלוקת. המחלוקת היא חיובית, ויש פרים ורבים, ותשמע את כל הדעות, ותאזין, ותקשיב, וככה תורה פרה ורבה, וכל מיני דברים, הם מן דברי מתמים ודברי מתארים, ואף אחד לא מתרגש מזה, והכל נהדר. מה קרה בה? זה כבר די ממוקם. מה קרה בסוף תקופת הזוגות עד תחילת תקופת יבנה? זאת אומרת, היה שם משהו שגרם אולי, עוד פעם, יכול להיות סתם מחלוקת בין סוגיות, יכול להיות גישות שונות של חכמים, אבל נדמה לי שאני יכול להראות שקרה שם משהו בתקופה הזאת, בתקופה ההיסטורית הזאת, ששינה את היחס למחלוקות, ואולי בעצם אנחנו לא רגילים להתייחסות כזאת בחז"ל, חז"ל בדרך כלל פועלים באופן אנכרוניסטי. זאת אומרת, מבחינתם מה שהיה קיים בזמנם היה קיים תמיד. לכן כשכתוב אחרי רבים להטות, אז ברור שצריך ללכת לעשות הצבעה אחרי הרוב וזה, אני בכלל לא בטוח שזה היה תמיד. לא ברור לי. זאת אומרת, בהחלט ייתכן שדבר כזה נוצר איפשהו לאורך ההיסטוריה, ואולי, או לפחות משהו ממנו, נדמה לי שנוצר בתקופה הזאת. עכשיו אני רוצה טיפה למקד את המבט קצת על התקופה הזאת. יש בפרקי אבות יש שם תיאור של מסירת התורה וכתוב שם כך, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, והוא מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. שמעון הצדיק היה משארי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אנטיגנוס יסוך הוא קיבל משמעון הצדיק ואמר כל מיני דברים גמור, יוסף בן יועזר יצרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. זה כבר הזוג הראשון שדיברנו עליהם פה, כאן כבר מתחילה להיווצר המחלוקת. אחרי זה ממשיכים הזוגות, יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר כך וכך, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם, גם הם אומרים כל מיני דברים, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם, שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, כן, זה עוד זוג, הלל ושמאי קיבלו מהם וגם אומרים כל מיני דברים. רבן גמליאל היה אומר, לא קיבל מהם. רבן גמליאל היה אומר, אחרי הלל ושמאי. בסדר? ואז משם והלאה אין קיבל מהם. ושמעון בנו אומר, אחרי רבן גמליאל הבא בתור זה שמעון בנו, רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד, זה כנראה רבן שמעון בן גמליאל השני, דילגו על זה רבן גמליאל אחד, וזהו, כל אחד עכשיו אומר, לא קיבל מהם ולא אומר. בפרק השני, רבי אומר, זה כבר סוף השושלת של רבן גמליאל ורבן שמעון בן גמליאל, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, הוא היה אומר, עוד כל מיני דברים, חוזרים להילל, אל תפרוש מן הציבור, רבן יוחנן בן זכאי משנה ת' בפרק שני, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ושמאי, פתאום חזרנו, הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. עכשיו, מבחינת התיארוכים, צריך לזכור, רבן יוחנן בן זכאי זה הרבה, קפצנו אחורה, בחזרה. הגענו כבר לרבי ולבן של רבי, שזה כבר הרבה אחר כך. רבן יוחנן בן זכאי זה ראשון התנאים. זאת אומרת, מה שנקרא תנאים זה אחרי הזוגות. זה תקופת יבנה. אז רבן יוחנן בן זכאי היה ראשון התנאים. הוא קיבל מהלל ושמאי, הוא סיים את תקופת הזוגות. אז זה עדיין קיבל. אבל זה מגיע, המשנה הזאת מגיעה אחרי שמונה משניות בפרק שני, וגם כמה וכמה משניות בפרק ראשון, שכבר רבי ורבן גמליאל ורבן שמעון בן גמליאל השני וכולי, גם כן הוא קיבל. רק פתאום חוזרים לזה שהוא קיבל איזו הבלחה כזאת, ועד חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. ואלו הן, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי אליעזר ורבי יהושע, כן, זה שני ה... רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אליעזר בן ערך. ולא כתוב שהם קיבלו ממנו, הם תלמידים שלו. בסדר, למדו אצלו, תמיד למדו אצלו. זאת אומרת, ההבלחה הזאת של הקיבל צץ פעם אחת, וגם זה אנכרוניזם, כי אנחנו, זה צץ, אבל זה מדבר על תקופה שהיא הרבה קודם. כאשר מבחינה היסטורית, בעצם הקבלה נגמרה כנראה מליל ושמי לרבן יוחנן בן זכאי וזהו. משם והלאה זה לא מתואר בלשון המשנה כקבלה ומסירה. אלא זה מתואר בתור אמירה, למדו אצלו, היה תלמיד שלו, היה בן שלו, רבן גמליאל ורבן שמעון זה בן ואב, וזהו. את הקיבל ומסר. הדבר הזה מסתיים אצל הלל ושמי שמסרו לרבן יוחנן בן זכאי. עכשיו, עוד פעם, אני מאתר את התקופה ההיסטורית, זאת התקופה שעליה אנחנו מדברים כאן. זאת אותה תקופה. זאת אומרת, הלל ושמי, זה היה תחילת היווצרות המחלוקת, נכון? שם עוד יש משהו שרבן יוחנן בן זכאי מקבל משניהם, אבל שימו לב, משניהם הוא מקבל. זאת הוא איכשהו שייך לשני הצדדים המחלוקת הזאת, אבל שם כבר המחלוקת הזאת נטושה בין שני הבתים האלה, ומשם ועלה אין כבר קיבל. לא, לא מקבלים. יותר מזה, גם זה שמעתי פעם מישהו ש... משה שפיר, נדמה לי שמעתי את זה ממנו פעם, זל כבר נפטר. שגם התיאור של תחילת פרקי אבות, כתוב, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, אנשי כנסת הגדולה, אבל זה עדיין אנונימי, זה מין משהו כזה שיצא מאנשי כנסת הגדולה, שמדובר בעשרות רבות של אנשים. מי אמר את זה? הם אמרו את זה במקהלה, מה זה שם? ואחרי זה, שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר. זאת אומרת, זה בעצם פעם ראשונה שיש דברי תורה שמשויכים לבן אדם. זאת אומרת שבן אדם בעצם אמר דברי תורה, וזה מצטרף לתורה. זאת אומרת, זה, למרות שזה בא מבן אדם, משוייך לבן אדם. זאת אומרת, עוד פעם, נראה שיש פה איזשהו תהליך, שבהתחלה המשנה מתארת איזשהו תהליך שהמקבל והמוסר הם צינור חלול. זאת אומרת, יש פה איזה קבלה ומסירה, מירוץ שליחים כזה. אתה מקבל מהר סיני, מעביר לתלמיד שלך, התלמיד שלך מקבל ממך, מעביר לתלמיד שלו, וכן הלאה. אתה לא מוסיף שום דבר משלך, אתה רק מעביר. עוד פעם, זה תיאור כמובן שאני לא, כמעט בטוח שהוא לא באמת היה במציאות, אבל עדיין המשנה באה למסור לנו קווים מנחים, או איך להסתכל על זה, למרות שזה לא עוד פעם, אני חושב שזה תיאור שהוא מדויק וחד, זאת אומרת שלא הייתה מחלוקת, וכן הייתה מחלוקת, או לא הייתה, היו תוספות אנושיות וכן, בינתיים אנחנו לא מדברים על מחלוקת, או לא תוספות אנושיות. שמעון הצדיק, או השם כנסת הגדולה זה משהו קולקטיבי קצת, אבל שמעון הצדיק היה בן אדם הראשון עם שם, שהוסיף דברים לתורה וזה משוייך אליו. זאת אומרת, שמו קרוי עליהם. ומשם ועלה זה ממשיך כבר, עכשיו כבר אחרים אומרים דברים וזה משוייך אליהם. וזה, זאת אומרת, נדמה לי שזה, עכשיו שמעון הצדיק זה כבר משיירי כנסת הגדולה, אנחנו מדברים על, לא יודע כמה, 100 שנה קודם, נדמה לי לפני הלל ושמי, משהו כזה, אפילו יותר אולי, כן, 5 זוגות, יותר אני מניח, ששמה יש איזשהו היווצרות, לא של מחלוקת, אבל של תורה שיסודה בבני אדם. אתם מבינים שהצעד הבא זה מחלוקת. זאת אומרת, בתורה שעוברת במסע ומתה, בצינור חלול, אז לא נוצרת מחלוקת, אנחנו בסך הכל מעבירים לך את מה שקיבלנו, אין שום דבר שלי או שלך, מאיפה תיוותר מחלוקת. לכל היותר אולי שכחה, אבל ברמה העקרונית אין פה איזושהי מחלוקת. צריך לברר מה התורה הנכונה ולהעביר את זה הלאה. ושמעון הצדיק מתחילה להיווצר תופעה שתורה נוצרת על ידי בני אדם, משויכת לבן אדם. עכשיו, הוא שלא הרבה זמן אחר כך מתחילות להיווצר מחלוקות. כן, שמעון הצדיק היה משאר הכנסת הגדולה, הזוג הראשון מיד אחריו, זאת אומרת שני היוסים, זאת המחלוקת הראשונה. למה? כי ברגע שתורה נוצרת על ידי בני אדם, בני אדם שונים יוצרים תורה שונה. נוצרת מחלוקת. אחרי עוד 4 זוגות מגיעים להלל ושמי, כבר זה 2 בתים. זה כבר נהיה מין איזה תופעה, זה 2 בתי מדרש שונים, אולי אפילו 2 תורות שונות. ולכן אני חושב שאפשר לראות פה במשנה באבות ובגמרות האלה בחגיגה, אפשר לראות איזושהי תופעה שהיא טביעת אצבע של היווצרות המחלוקת, שזה עובר דרך היווצרות של תורה שנוצרת על ידי בני אדם, דברי תורה פרים ורבים, אני מזכיר את הגמרא בחגיגה, בעצם דברי תורה נוצרים על ידי בני אדם, נוספים אלמנטים לתורה שהם תוצר של בני אדם, שזה דבר שעל פניו קשה לעכל אותו. אני מניח שבאותה תקופה בטח היו על שהם מאבקים, זה מה שקשה לעיכול. אתה מדבר על תורה שמתקבלת מהקדוש ברוך הוא, תורה אלוקית, אנחנו מחויבים לה, הוא אמר את זה, פתאום מגיע בן אדם, והוא אומר כל מיני דברים, אוקיי, עוד גזוק, אז הוא אמר, אז מה? למה זה נכנס לתוך הטקסטים התורניים? מה זה עושה שם? יש לך המלצות? תכתוב ספר המלצות בצד, עם איך לנהל לך, בהמלצות שמעון הצדיק. איך לנהל את חייך, ומה טוב לעשות, ומה פחות טוב לעשות. כן, דייל קרנגי כזה, זאת אומרת, תן המלצות. מה זה עושה בתורה? אז לכן, זאת מהפכה לא פשוטה, זאת אומרת, אנחנו היום מתייחסים לזה כמובן מאליו, אבל אנחנו יושבים על הכתפיים של היהודים האלה. ואני מניח שהיה שם מאבק לא פשוט סביב זה, למרות שאני לא מכיר תיעודים שלו, אבל התיאור, אני חושב שהתיאור בפרקי אבות מודע לזה, זאת אומרת שהתיאור הוא נורא קולקטיבי, נורא עמום, עד שמעון הצדיק, ופתאום עוברים לדברים קונקרטיים שאנשים אמרו, ואחרי זה הוא אמר, הוא אומר, יש מאות שנים, משה קיבל תורה מסיני, מסר לי יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, כל אלה לא אמרו כלום, רק שמעון הצדיק היה אומר, מה הם אמרו? לא יודע, אולי לא אמרו במובן, זה הרבה שאלה של מודעות, כי אני מניח שהם כן אמרו דברים, אבל התחושה כלפיהם הייתה שהם רק פרשנים. זאת אומרת, הם רק כאילו מסבירים מה קיבלנו ממשה רבנו, הם לא הוסיפו שום דבר משלהם. עכשיו, אין בית המדרש בלא חידוש, זה תמיד יש תוסף, כל פרשנות יש בה איזשהו מימד שמוסיף משהו. אבל זו שאלה איך אתה מתייחס לזה. זאת אומרת, אם אתה, כולם רואים את זה כאיזשהו סוג של פרשנות, אז באופן טבעי רואים את זה כאיזושהי העברה ממשה רבנו וזהו. אני לא הוספתי כלום משלי, אני רק הסברתי מה משה רבנו אמר, זה הכל. באיזשהו שלב נוצרת מודעות, ועוד פעם אני אומר, זה לא חד. לכן זה, אני מניח שזה גם היה קודם. אבל באיזשהו שלב נוצרת מודעות, לא, זה דברי תורה שאתה יצרת. זאת אומרת, זה לא דברי תורה, זה לא איזו פרשנות תמימה כזאת וטבעית למשה רבנו. לפעמים זה אפילו לא פרשנות לכלום. הדברים האלה ששמעון הצדיק אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה, על גמילות חסדים, נו, אולי לזה אפשר להביא איזשהו מקור, אני לא יודע. אבל אחר כך, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, וכל מיני, איפה אתה מוציא את זה? יש לך פסוק על זה? איפה אתה יודע את זה? יש לך סברה יפה? אוקיי, נו, אז מה? איך הופך לתורה, הסברות שלך? יש פה דברים שהם נאמרים שאולי אתה יכול להזדהות איתם, אולי זה סברות שאתה יכול לקבל אותם, אבל זה סברות, זאת אומרת, זה דברים שבני אדם יצרו אותם, וזה מצטרף לתורה. אז אין פלא שתוך מעט מאוד דורות, מיד נוצרת מחלוקת משני היוסים, מיד אחרי שמעון הצדיק, מאוד קרוב, ואחרי עוד כמה עשרות שנים, או 100 שנה, או משהו כזה, הלל ושמיים. עם שני הבתים. מה?
מה המשמעות של זה שזה מצטרף לתורה? שזה
לימוד תורה? כן, למשל. שיש לזה התייחסות, שזה מחייב, שזה לא יודע, זה לא בדיוק הלכה, אז קשה להבין אם זה מחייב או לא. אבל אני מניח שזה איזשהו ביטוי למשהו שקרה בעולם ההלכתי. פרקי אבות לא עוסקים בהלכה. אבל אני משער שהתהליך הזה שמתואר פה בפרקי אבות, הרי מתחילים עם השר, קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, את התורה שהוא קיבל היא כוללת גם הלכה. אחרי זה כל הדברים שהם אמרו, זה דברים שהם לא קשורים להלכה.
אבל דרך אתם
מתבססת. מה זאת אומרת?
מתבססת על פסוקים.
לא תמיד. סברה, דיברנו פעם על סברה. אבל לא, אנשים יכולים להוסיף הלכות משלהם. גם הלכות. ודיברתי על הצלח בפני יהושע, שהוויכוח הזה עם עם הסברה, הצלח טוען שסברה יכולה רק לפרש, ואז באמת סברה היא רק סברה פרשנית. אבל הפני יהושע מבין שגם סברה מחדשת יש לה תוקף של דאורייתא. ואני אמרתי שאני חושב שהפני יהושע צודק ברמה העקרונית שיש איזה מעמד של דאורייתא, למרות שלא עונשים על זה. זאת אומרת, זה נכון שזה לא נחשב דאורייתא במובן שיש לך אזהרה מן התורה, שאתה יכול להעניש על זה. אבל כן, מבחינת המעמד, סברה היא דאורייתא, למה נקרא סברה?
זה המחוק אחרי זה ששמעון המקובי דרש את כל האתים, עד שהגיע את השני רבי חתירה, ואז רבי עקיבא באמת הוא חידש, אם תורה דילי. כאילו את לרבות תלמידי חכמים, כי בתורת השם חפצו ותורתו יגיע יומם ולילה, קודם זה תורת השם ואחרי זה תורתו.
בסדר, בסדר.
תורה בילי, אז זה החידוש של רבי עקיבא, שהתורה היא מתחדשת.
לא, אני חושב שזה חידוש של רבי עקיבא. החידוש של רבי עקיבא זה לפלוט את זה מהפסוק, ובתורתו יגיע, כוונה תורה בילי. רבי עקיבא אגב דור אחד אחרי, זאת אומרת, אחרי רבי אליעזר, ופשוט, הוא היה תמיד שלהם רבי עקיבא. דור אחד אחרי, זאת אומרת, באותה תקופה, ברור שהמון דברים הולכים סביב העניין הזה, שתורה של בני אדם מתחילה, יש מחלוקת פתאום, ופתאום גם את אוזנך לשמוע את דברי עוצרים ודברי מצירים, ופתאום נהיית אידיאליזציה של מחלוקת. משהו קורה שם לאורך בית שני. בסדר? זה מה שאני מנסה להראות כאן.
אבל בסופו של דבר הכל פרשנות.
מה?
בסופו של דבר הכל זה פרשנות.
מה זאת אומרת?
זה לא המצאה של תורה אחרת.
לא יודע אם זה תורה אחרת, אבל אני לא בטוח שזו פרשנות. מה פרשנות בזה? היא ביתך בית ועד לחכמים ומתאבק באפר רגליהם. זה פרשנות לאיזה פסוק?
משה, כשהוא בא לבית המדרש של רבי עקיבא, גם הוא לא יודעים כלום.
לא, זה שבית המדרש של רבי עקיבא מדובר בהלכה. אבל פה אני מדבר על זה.
לא יודעים מה כתוב, מה הם מדברים.
נכון.
הלכה, לא הלכה.
לא, אבל זה הלכה היה. זה היה דיון הלכתי, ואז אמרו הלכה למשה מסיני. זה הלכה. אבל פה לא מדובר על דיון הלכתי. פה מדובר על דברים שאנשים מחדשים מדעתם, מסברתם. זה הנהגות אפילו, זה לא גם הקטגוריה היא לא הלכתית. אז לכן אני חושב שהפרקי אבות, למרות שזה לא עוסק בהלכה, כן משקף איזשהו תהליך שגם ההלכה עוברת אותו. זאת אומרת, איזשהו תהליך של האנשה. האנשה באלף. כן, פרסוניפיקציה. זאת אומרת, האנשה תורה, זאת אומרת, תורה הופכת להיות מין משהו אנושי. וזו נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים מציגים את הדברים כאילו שתורה שבעל פה ירדה עם תורה שבכתב מהר סיני. ובעצם גם תורה שבעל פה זה בסך הכל איזשהו קורפוס סגור שעובר מדור לדור במסורת, הכל קיבלנו מסיני, הכל מהקדוש ברוך הוא, אנחנו פטורים, הכל מצוין, אנחנו יכולים להיות בטוחים, סמוכים ובטוחים בכל העניין הזה. ועדיין אנחנו מבינים שיש תורה שבעל פה ותורה שבכתב, אבל ההתייחסות היא שזה רק הבדל במדיום, זאת אומרת זה לא משנה מהותית, הכל בא מהקדוש ברוך הוא, עזיז, אנחנו צינור חלול. אבל פה פתאום התורה שבעל פה מתגלה כמשהו שהוא לא רק שינוי במדיום, זה שינוי במהות. זאת אומרת, זה תורה שלא עוברת בכלל מהר סיני, זה תורה שנוצרת על ידי חכמים לאורך הדורות. זה משהו שמאוד קשה לעיכול.
איך אתה מסביר את הרש"י בתחילת בהר? לא, שמה התורה...
תורותיה ופרטותיה מהר סיני.
כן.
בסדר, נו. ברור שזה כמו המחלוקת בהר. לא. רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אם התורה כללותיה בהר סיני ופרטותיה באוהל מועד, או שכללותיה ופרטותיה בהר סיני. עכשיו שם בדרך כלל קושרים את זה לתורה שבעל פה, אבל זה לא נכון. כללותיה ופרטותיה בפשטות הכוונה מה שכתוב בתורה. מבין מה שכתוב בתורה, גם הפרטים שמופיעים בתורה, גם הדברים שנראים כאילו הם נמסרו אחר כך, הכל בא מסיני. תורה שבכתב. ולא בהכרח מדובר שם על כל הפרטים של תורה שבעל פה. זה אפילו ברמה הפרשנית. מעבר לזה, גם אם זה נכון, והרבה פרשנים כן מיישמים את זה גם על תורה שבעל פה, אבל די ברור שזאת אמירה נורמטיבית, זאת לא אמירה היסטורית. זאת אומרת, הכוונה, אתה צריך להתייחס לדברי תורה שנוצרים לאורך הדורות על ידי חכמים, כאילו הם ניתנו מסיני. כללותיה ופרטותיה, מבחינתנו זה הכל ניתן מסיני. למרות שברור שהרבה מזה לא ניתן מסיני, הרוב לא ניתן מסיני. שהם מתווכחים על זה, זאת אומרת, אז אחד משניהם ודאי טועה. תואב במובן הזה שזה לא ניתן מסיני. אבל מבחינתנו, נורמטיבית, אנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו זה ניתן מסיני. זאת אמירה נורמטיבית, לא היסטורית, אם היא בכלל מדברת על תורה שבעל פה, כי בפשטות הוויכוחים האלה, אבל זה מה שאומרים שמה, שאלה מה ניתן, נגיד את רבי עקיבא בשמיים זה הרבה יותר מפורש. זאת אומרת שמה, שאלה מה ניתן בהר סיני, מה ניתן באוהל מועד, הכל מדובר על תורה שבכתב. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו באוהל מועד ואומר לו כל מיני דברים, אז הם מתלבטים האם זה בעצם זה ניתן מסיני, חוזרים על זה באוהל מועד או מפרטים את זה, לא יודע בדיוק מה, אבל זה הכל ניתן מסיני. שלא, באמת תורה ניתנה לשיעורים, תורה ניתנה בתהליך מתמשך, לא הכל ניתן בהר סיני.
אז אם מישהו מסביר שזה הכל ניתן בסיני, אז מה, אז מה, אז מה,
אז זה מה שאמר, אני הערתי עכשיו בסוגריים, אמרתי, אני לא יודע, קשה להבין, או שחזרו על זה, או שפרטו את זה, או שלא יודע בדיוק מה. זה באמת קשה להבין, כי בתורה עצמה מופיעים דברים שנאמרו באוהל מועד. אז
מה זה התורה שבעל פה במובן של, כאילו, זה רק הראש, לא? כאילו, הייתה לו מצווה, והוא יסביר אותה.
לא, אז אני אומר, פה היה, היה פה, אתה כבר חי בתקופה מאוחרת, אל תשם תחתה באנכרוניזם.
אוקיי.
זה מה שאני מנסה לנסות לשחזר פה, איך אנשים התייחסו. אז אני אומר שבתקופה הראשונה, אנשים הבינו שתורה שבעל פה זה לא שהכל בראש ומה שאתה חושב. תורה שבעל פה זה פשוט דברים שעוברים בעל פה מהר סיני.
אני מנסה שם מה הבירו בעל פה מהר סיני? שאם שור נגע חמור, אז רבי יוסי אומר כך?
לא. ודאי שלא, לא רבי יוסי ולא שום
דבר. לא רבי יוסי, אבל לכן אמר.
אנחנו לא מדברים על תורה של
מישהו. אני מבין, אבל אני שואל, אני רוצה להבין מה קיבלו בעל פה. כאילו, אם זה היה...
יש שורך, שיש קרן שן ורגל, ששן ורגל פטור ברשות הרבים, וקרן חייבת ברשות הרבים, שפרי עץ הדר זה אתרוג, שכל מיני תותפות,
דפינים. אז אם נסנן מהמשנה רק את הציטטות האלה, אז זה לא כזה הרבה, זאת אומרת, כל השאר זה רק בעל פה. זאת אומרת, זה רק הראש.
מי אמר שהיה אז כל השאר?
לא, אני מנסה...
אותה תקופה שחשבו שתורה שבעל פה זה רק דברים שנמצאו בסיני, באמת תורה שבעל פה הייתה מאוד מצומצמת?
זה לא... לכן אני מתאר לעצמי שזה הכל כאילו מה שאנשים הסבירו אחד לשני. זה לא שהם למדו... אני מתאר לעצמי שאם אנחנו מסננים מהמשנה את כל השמות של האנשים ומי אמר את כל האפשרויות, ולוקח רק שפרי יצא דר זה ככה, וששור...
הדברים המוסכמים.
כן, הדברים שעליהם אין מחלוקת. זאת אומרת שזה עבר צינור חלול, זה ממש לא הרבה. ולא
צריך
להניח... כן, אבל אני מתאר לעצמי שהסבירו מאחד השני. מה, זאת אומרת, היה תורה שבכתב, גם הם קמו...
זה מה שאמרתי, אמרתי שגם כשהיו ויכוחים, אני מניח שהיו ויכוחים...
עדיין היו.
כשהערתי על רש"י בחגיגה. אני מניח שהיו ויכוחים גם קודם. אבל הוויכוחים האלה הוכרעו. בסופו של דבר היה צריך לברר מה נמסר למשה מסיני. אז אנשים התווכחו ביניהם, אני שמעתי ככה, הוא שמע ככה, אולי הכניסו גם קצת היגיון, זה לא היה רק תיעוד של מה ששמענו. אבל בסופו של דבר זה נסגר מהר מאוד, כי כל דבר
שהתעורר,
מיד בדקו מה קיבל הדור הקודם, סגרו את זה ועברו הלאה. אז ברמה העקרונית זה צינור חלול. תמיד יש, גם בצינור חלול יש חיכוכים. זאת אומרת, תמיד יש מתעוררים דברים, בדיוק. מתעוררים דברים, זה נכון, אבל ברמה העקרונית, סיפרתי פעם שהדוד שלי... דוד שלי, כן, הוא חסיד, אז הוא אמר שהבאי ורוב ודאי למדו ביידיש. כי הם ידעו ללמוד, מי שיודע ללמוד לומד ביידיש, זאת אומרת, זה ברור. הרבה פעמים תופסים, טוב, הוא עצמו התבדח כמובן, אבל הרבה פעמים אנחנו תופסים את המציאות ככה לא כבדיחה. אנחנו עושים הנכונית, אנחנו בטוחים שמה שמוכר לנו זה מה שהיה מאז ומעולם. ולא, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים היום תורה שבעל פה זה משהו הרבה יותר רחב ומפורט ממה שכנראה היה תורה שבעל פה בתקופה של עד שמעון הצדיק, נגיד. היה אז איזשהם תורה שבעל פה, אבל זה כנראה בסך הכל דברים שדי צמודים לפסוקים, ולא סברות של בני אדם, אלא רק לפרש את הפסוקים. ועוד פעם אני אומר, הפרשנות תמיד כרוכה בסברה, אבל התודעה הייתה תודעה של פרשנים, זאת אומרת, כשהתייחסנו לזה מבחינתנו, אנחנו לא ראינו את עצמנו כמי שמוסיף משהו, אלא כן, זה מה שכתוב פה. עכשיו, כשמישהו מסתכל מהצד, אם יש לך את הרפלקסיה, כי זו תופעה מודרנית, את הרפלקסיה הזאת, כשאתה מסתכל על דברים, אתה אומר, רגע, רגע, זה לא צינור חלול. כשאתה מפרש משהו, הכנסת משהו שהוא כבר תלוי בסברות שלך. כמו שיש מחלוקת רמב"ם ורייבד לגבי קריאת שמע. הרמב"ם אומר שאפשר לקרוא בכל לשון. נשתק להלכה זה בסוטה, משנה בסוטה. אפשר לקרוא בכל לשון, ובלבד שידקדק באותיותיה. השואל הרייבד שכל הלשונות הרי פירוש הם, ומי הוא זה שידקדק אחר פירושו? זאת אומרת, הרי תרגום לשפה אחרת הוא לא תרגום חלול. זה תרגום שיש בו פירוש. ברגע שיש פה פירוש, מה הטעם לדקדק באותיות? זה בעצם כבר עניין אנושי. זה כבר לא התורה, הפסוק, נוסח הפסוק בתורה שיצא מפי הגבורה. מה שדקדק באותיות, שואל הרייבד. בסדר, זה ניסוח שלך. תגיד את הניסוח שלך וזה הכל. מה שדקדק באותיות? אבל הטענה שלו זה שאין דבר כזה. אפילו תרגום משפה לשפה זה פירוש. אז ודאי וודאי שאנחנו מתווכחים על המשמעות וכו'. נכנסים פה פירושים, והפירושים האלה הם פירושים שלנו. זאת אומרת שהם תלויים בסברות שלנו, במבנה שלנו, בצורת החשיבה שלנו.
ככה נולד בין הזמן, אם לא זה בינתיים.
מה? בינתיים. בינתיים. אז המעבר פה הוא לא רק מעבר אמיתי, אלא גם מעבר של תודעה. אנחנו עוברים פה מתודעה של צינור חלול, של העברה שאין לנו שום השפעה לגביה, למרות שהייתה אני מניח, אבל התודעה היא כזאת שאנחנו לא נגענו. כאילו זה, אני מעביר לך את מה ששמעתי. לתודעה כזאת שנוצרת בסוף בית שני, או ביבנה בעצם כבר, של דברי תורה פרים ורבים, שנוצרים על ידי בני אדם, שמשויכים לבני אדם, זה כבר תודעה אחרת לחלוטין. ועוד פעם אני אומר, הדברים היו תמיד, זה לא, אבל הצורת ההתייחסות היא צורת ההתייחסות. זה כמו שכל מי שאומר שהכל ירד מסיני, גם הוא מבין שהדברים נוצרו לאורך הדורות. זה לא, אבל הוא לא חי את זה. תמידי החכמים יודעים איך דברים קורים בגמרא. ומבינים שהגמרא הוציאה הלכות מסברות של בני אדם, ויש עוד מחלוקות. לא הכל נמסר מחכם לחכם עד משה רבנו. אבל האתוס הוא כזה, ואתה נצמד אליו בכל מחיר, כי זה האתוס. אז אתה לא מחדד לעצמך הרגע, אבל זה הרי לא עומד במבחן. כן, יש פה יצירה של בני אדם. לא, כי האתוס הוא שזה הכל ירד מסיני. אתה לא מחדד את זה לעצמך. באיזשהו שלב זה חודד. והחידוד של הדברים האלה הוא מאוד משמעותי. כי נכון, למרות שזה היה קודם, אם לא היית מודע לזה, זה יותר איזשהן בעיות, שעוד מעט אני אכנס אליהן, שכשאתה ממשיג את זה ומגדיר את זה ושם את זה על השולחן, אתה פתאום יודע איך לטפל בזה. כי ברגע זה לא היה מודע, זה הביא לאיזשהו פלונטר, זה הביא לאיזושהי תקיעה. אז עכשיו אני רוצה קצת להיכנס יותר בפרטים למה קרה שם בסוף אותה תקופה, בתחילת תקופת יבנה. תלמידי רבן יוחנן בן זכאי בעצם, רבן יוחנן בן זכאי בתקופת החורבן מבקש תנו לי את יבנה וחכמיה. עכשיו קראתי בדיוק, זה מזכיר לי, קראתי בדיוק עכשיו ספר של ליאון פויסטוונגר על מלחמת היהודים. זה על יוספוס פלביוס, רומן היסטורי כדרכו של פויסטוונגר. זה היה מאוד מעניין. זאת אומרת, לא בטוח עד כמה זה היה מדויק, די ברור שלא, אבל שחזור ספרותי של תקופה הוא תמיד מעניין, כי אתה פתאום חי בפנים, אתה פוגש את האנשים, האנשים מדברים, חושבים, יש להם מטרות, יש להם מניעים, יש ויכוחים, אתה לא רגיל להתייחס לדברים שאתה קורא עליהם בגמרא או בשם טקסטים לא ספרותיים. אבל האנשים האלה היו אנשים בשר ודם, הם חיו, הם פעלו, הם התווכחו, היו דעות כאלה, דעות אחרות, היו תפיסות עולם כאלה ואחרות. הרבה פעמים צריך לשחזר את זה מתוך האמנות של סופר ולעשות מזה סיפור, זאת אומרת לייצר מזה פיסת חיים, לא רק גישות או תפיסות, אתה נוטע את זה בתוך אנשים בשר ודם. יש משהו ברומן היסטורי שהוא מאוד, מאוד פוקח עיניים, גם אם הוא לא מדויק, גם אם הוא לא נכון. כי זה אומר שבכל זאת אתה פתאום מבין שמדובר פה באנשים. זאת אומרת, ומה שיש אצל אנשים כנראה גם היה שם. ואז צריך להבין איך זה מתקשר למה שאתה רואה כשאתה פוגש את הדברים בגמרא או בחיבורים שלהם וכדומה. טוב, עכשיו אני רוצה לטעון את הטענה הבאה שאני אנסה להראות אותה עכשיו, התקופה הזאת בעצם היא תקופה שבה השתנה היחס למסירת התורה שבעל פה, והיווצרות המחלוקות היא גם תוצאה של זה, אבל גם הסיבה של זה. זאת אומרת, היווצרות המחלוקות היא תוצאה של העובדה שתורה מתחילה להיווצר על ידי בני אדם, אבל ברגע שנותרת מחלוקת, אז אנחנו כבר גם לא יכולים להתעלם מזה. ואז זה מונח פתאום על השולחן. הפיל בחדר פתאום מפסיק להיות שקוף. פתאום רואים שתורה נוצרת על ידי בני אדם, זה על השולחן, וצריך להתמודד עם זה. מה עושים עם זה? רגע, איך זה יכול להיות? ומכאן תורתו יגיע יום ולילה, כל הדרשות האלה נוצרות כדי לעגן את המעמד של דברי תורה כאלה, שגם הם תורה. כי זה באמת לא קל לתפוס את החוק שנתנו קוראים את זה היום כדברים טריוויאליים. תורתו יגיע יום ולילה, תורה דילה, כל נחמד, כן, חידוד יפה. לא חידוד יפה, יש פה חידוש אדיר. יש פה חידוש אדיר שלנו כבר נראה מובן מאליו, כי אנחנו אחרי. אבל באותה תקופה רבי עקיבא היה צריך לעשות את זה, ואנחנו נראה את תפקידו של רבי עקיבא בעניין, כי בלי זה לא היינו יודעים איך להתמודד עם תופעת המחלוקת שרק מעצימה בדורות האלה. עכשיו, יש סדרה שלמה של סיפורים בגמרא, שאני חושב שמאוד קל להבחין שיש איזשהו קשר ביניהם, למרות שעל פניו אין, חוץ מזה שהאנשים שבהם מדובר הם אנשים מאותה תקופה, דור ראשון ושני של יבנה, תמיד, כולם. אבל זה אוסף של סיפורים שהעוצמה הספרותית שלהם בגמרא מאוד חזקה. אני מדבר על תנור של אחנאי, אני מדבר על הדחת רבן גמליאל מנשיאותו, כן, באותו היום, המחלוקות בין רבי יהושע ורבן גמליאל שיבוא במחלוקת ותרמילו, כל מיני גמרות מן הסוג הזה, שהעוצמה הספרותית שלהם מאוד נדירה. אני לא חושב שיש עוד סיפורים שלא שייכים לתקופה הזאת שהם עם עוצמות כאלה. ויש, אני חושב, גם איזשהו קשר מהותי ביניהם, ולא רק קשר היסטורי. אני רוצה קצת לראות את הדברים בפריזמה הזאת. טוב, אז הדור של אחר רבן יוחנן בן זכאי שמבקש תנו לי את יבנה וחכמיה, וכך נוצרה יבנה, כן, וזה בעצם דור ראשון של יבנה, תלמידיו, זה רבן גמליאל, רבי אליעזר, רבי יהושע, זה פחות או יותר הדור הראשון, אחרי זה יש את רבי עקיבא שהיה תלמיד שלהם, והדורות הבאים, רבי עזר בן עזריה, כן, החמישה תלמידים של רבן יוחנן בן זכאי מופיעים בפרקי אבות. אז החבר'ה האלה, כן, הדור שני של יבנה, הם בעצם השחקנים בכל הסיפורים האלה. התנור של אחנאי מתאר איזשהו ויכוח על תומעה של תנור של חוליות. איזשהו ויכוח, יש לזה גם מסכת עדויות על תנור של חוליות, והיה איזשהו ויכוח בין רבי אליעזר לרבי יהושע, מה הדין שלו? הוא תמה או לא תמה? אז הגמרא אומרת, תנא באותו יום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. התמיים תוכיח, כותב את המדרש יוכיח, אני מדלה קצת. יצב הכל ואמרה, מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לו בשמיימי, אין לנו משגיחים בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, בעצם, יש פה איזשהו ויכוח הלכתי, לכאורה תמים, אבל שימו לב, התקופה היא תקופה שבה, כן, מתחילים הוויכוחים ההלכתיים להתעצם, כן, הדור ראשון של יבנה, רבי אליעזר ורבי יהושע. ורבי אליעזר מביא כל מיני ראיות שהן ראיות לא ענייניות. ראיות מיסטיות, כותלי בית המדרש יוכיחו, רמת המים תוכיח. דבר איתי לעניין, מה אתה עושה לי פה אותות ומופתים עד בני חם? זאת אומרת, תביא לי ראיות, יש לך טענה, תגיד לי, למה אתה חושב שתנור תמה או לא תמה? ורבי יהושע עומד על הגב ואומר, לא בשמיים לי. כן, אחרי רבים לעטות, ואנחנו הולכים אחרי מה שאנחנו חושבים. התיאור הזה פותח במילים, תנה באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם. מה זה באותו היום? אז זה ראיתי פעם יש ספר של מנחם פיש. הוא פרופסור באוניברסיטת תל אביב, זה הבן של פרופסור אראל פיש, זל, כבר נפטר, ואח של דוד אראל, המתמטיקאי ממכון ויצמן. אז הוא כתב ספר שנקרא לדעת חוכמה, ובספר הזה הוא עושה אנלוגיה בין פילוסופיה של המדע, שזה התחום שלו, לבין ספר קהלת. הוא מנסה להראות שתפיסות בסיסיות של פילוסופיה מודרנית של המדע מופיעות בספר קהלת. יש שם כמה נקודות מעניינות, חלק אחר אני חושב שקצת יותר מאולץ, אבל בין היתר את הרעיון הזה קיבלתי שם, קיבלתי מהספר ההוא. הוא טוען שבאותו היום שמופיע בגמרא פה, באותו היום משיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם, הכוונה לבו ביום. מה זאת אומרת בו ביום? הגמרא ב אני לא רואה את זה פה, אבל הגמרא אומרת שם, אחרי שהדיחו את רבן גמליאל והחזירו אותו, אז הדיחו את רבן גמליאל ומילאו, ומינו במקומו את רבי אלעזר בן עזריה, כל בו ביום הוא יום האבל. כל מקום שכתוב בו ביום, הכוונה לאותו היום שבו הדיחו את רבן גמליאל. כל מסכת עדויות נשנתה באותו היום, כן. כל מסכת עדויות נשנתה באותו היום. עכשיו, ברור שזה לא יום, הכוונה אותה תקופה, אותו פרק זמן, שבו התנהלו כל המאבקים האלה. הטענה של מנחם פיש זה שבו ביום ישיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם, גם זה קרה בו ביום. בו ביום הכוונה עוד פעם, במסגרת המחלוקות האלה. ובאמת, קצת קשה להבין את העוצמה של המחלוקת סביב התנור של החניים. מה קרה שם בדיוק? למה נידו את רבי אליעזר? מה אסור לחשוב אחרת? למה רבי אליעזר נזקק לכל הראיות המיסטיות האלה? למה הוא לא מנהל דיון כמו שמנהלים דיון הלכתי? אני חושב שהרקע לדברים הוא בדיוק מה שתיארתי קודם. כי רבי אליעזר בעצם הוא הדמות שלא מוכנה, לא מוכנה לראות בתורה של בני אדם חלק מהתורה. רבי אליעזר, בורסות שלא מאבד טיפה, זה אחד הדברים שאומר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידה, ורבי אליעזר הוא בורסות שלא מאבד טיפה. הוא אומר, הוא לא אמר דברים שלא שמע מפי רבו, לעולם, רבי אליעזר. אז רבי אליעזר בעצם הוא דמות כזאת שהוא דוגל בתפיסת הצינור החלול, בתפיסה המסורתית של התורה. מסורתית במובן שתורה צריכה לעבור במסורת. הוא לא מוכן לקבל תורה שנוצרת על ידינה. ולכן רבי אליעזר, ברגע שמתווכחים איתו על תומעת התנור, הוא לא מוכן לקבל את מה שהם אומרים. הם מעלים טיעונים ענייניים, גם הוא מציע בהתחלה, אבל זה מהר מאוד עובר לוויכוחים מיסטיים. ולמה? כי רבי אליעזר לא בא להראות להם שהוא צודק ברמה התוכנית. אלא הוא בא להראות להם שהוא צודק כי הוא הכי מוסמך, כי הקדוש ברוך הוא מסכים איתו. כי מה שהוא אומר זה מה שרבותינו אמרו. זאת אומרת, הוא טוען, עזבו את כל הסברות שלכם בצד, אני אומר לכם מה האמת. האמת היא מה שאני קיבלתי מרבותיי. הרבה למדתי מרבותיי, כן, ולא חיסרתי מהם אפילו ככלב המלקק מן הים. כך אומר רבי אליעזר בסנהדרין ביום מותו. אני מדבר שם על זה, עוד נגיע לזה. זאת אומרת, רבי אליעזר בעצם היה, יש לו 300 הלכות בנטיית קישואים, כן, מרבי אליעזר. הוא החזיק את כל התורה שבעל פה, שהוא קיבל מרבותיו. זה צד אחד של המטבע. הצד השני, הוא לא היה מוכן לקבל שום דבר אחר. אז מה שהוא קיבל מרבותיו זה תורה, כל דבר אחר זה המצאה. ולכן זה בכלל, אני לא הולך להתווכח איתכם בכלל במישור של הראיות, במישור של מי צודק. זה לא רלוונטי, אני אומר לכם מה שמעתי. מה אכפת לי מה אתם חושבים? רבי אליעזר מייצג את התפיסה המסורתנית, כן, התפיסה שאומר שהתורה היא צינור חלול. אנחנו מעבירים הלאה את מה ששמענו מהדורות הקודמים. מאיפה רבותיו הוציאו את ה-300 הלכות האלה בקישואים, בנטיית קישואים? זה מעניינת, כי מסיני לא נראה לי שזה ניתן. אבל אני אומר עוד פעם, התודעה היא תודעה מסורתנית. זאת אומרת, היא תודעה שאנחנו אמורים לקבל את התורה מרבותינו. מה?
כתבים
הוכיחו, אמרת מה?
ישר
באתכון,
יש לי אישור על המסורת שלי, וזהו, למה
צריך את הדרגה? הדירוג הזה הוא דירוג, אתה יודע, יותר חזק ויותר חזק.
אתה מבין, זה אישור שאתה...
לא, גם אמרת המים זה אישור. אמרת המים, אני עושה לך ניסים, מה זה אומר? שקדוש ברוך הוא מעיד שאני המוסר המוסמך. תבינו, אם אתה מביא ראיות לא ענייניות, מה זה אומר? זה אומר שאתה לא מביא ראיות לגופה של הסוגיה, אתה מביא ראיות לגופו של האדם. אתה מביא ראיות שאתה האיש הכי מוסמך, כי מבחינת רבי אליעזר זה מה שחשוב. מבחינת רבי אליעזר אנחנו לא בודקים את דברי התורה אם הם הגיוניים. אנחנו מדברים על דברי התורה אם הם אותנטיים. זאת אומרת, האם אני המוסר האותנטי או אתה המוסר האותנטי? נכון, אז לכן בסוף זה מסתיים בבת קול. אבל כל הראיות, עוד פעם, אין לי הסבר למה בדיוק זה משתלשל באופן כזה. אבל אני לא חושב שזה בעייתי. זאת אומרת, הוא מנסה ראיות מיסטיות כאלה, יותר חזקות, עד שמגיעים ממש סטמפה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא אומר. וכנגד זה ברבי יהושע עם אמירה שאנחנו כבר כל כך רגילים עליה עד שליבנו גס בה. אבל זאת אמירה מדהימה. לא בשמיים היא, וגם אם הקדוש ברוך הוא יגיד כמוך אנחנו נפסוק נגדך. מה זה אומר? רבי יהושע בעצם הוא מנהיג המפלגה הנגדית, האופוזיציה, שהפכה אחרי זה לקואליציה, אחרי המהפכה. הוא טוען שהתורה היא לא תורה של מסורת. התורה היא תורה שנוצרת על ידי בני אדם, על בסיס המסורת, אבל התורה היא תורה שנוצרת על ידי בני אדם, ומה שבני אדם מחליטים לא בשמיים. תורה היא תורה של בני אדם, מי אחרי מעמד הר סיני. אחרי מעמד הר סיני, המנדט ותשליכם את ארצה, המנדט נמסר למטה, תורה נוצרת על ידי בני אדם, ולא במסורת. וזה הוויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע. עכשיו רבי אליעזר לא הסכים לקבל את כל הראיות שהם הביאו, לא בהכרח בגלל שהיה לו תירוצים נגדם, אני לא יודע, אולי, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שהוא לא מוכן לקבל בכלל ראיות, זה לא רלוונטי, זה לא עומד לדיון. אני אומר לכם מה רבותיי אמרו, וזאת התורה, זה הכל, זה מה שקיבלנו ממשה רבנו. מה אתם בכלל, מה אתם מחפשים על השזה? כן.
כאילו, שני דברים, אני מוכן, א', לא נאמר שהוא השיב להם כל התשובות שבעולם, לא שהם השיבו לו כל התשובות, כלומר, מה שבלכמה...
אמרתי, בהתחלה הוא התחיל עם הסברים ענייניים, משיב כל תשובות שבעולם. הם לא קיבלו ממנו, כי הם לא הסכימו עם ההיגיון שלו. ואז הוא נטש את ההיגיון ואמר, עזבו, ניסיתי להסביר לכם בדרך שלכם, אבל אני לא, זה לא רלוונטי. גם אם אני לא צודק הגיונית, זה לא משנה, אני אומר לכם מה האמת. אוקיי?
לא הבנתי למה הרב מקשר את זה למסורת דווקא. איך רואים? כאילו על פניו אנחנו רואים שהוא מנסה להביא התערבות אלוקית, לא מסורת.
לא, אבל אני אומר, אני קושר את זה למאפיינים של רבי אליעזר באופן כללי. רבי אליעזר לא אומר דברים שלא שומע מפי רבו. אז עכשיו רק מתבקש להגיד, אוקיי, אז מה זה בעצם אומר? אנחנו נראה את זה עוד יותר, עוד מעט. זה בעצם אומר שרבי אליעזר מדבר לגופו של הדובר, לגופו של האדם, לגופו של הצינור, ולא לגופם של הדברים הנמסרים. זה העיקרון שלו. לכן מנדים אותו.
אז הוא לא אומר, מקובלני מהרב זה וזה שככה שמעתי.
זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר להם. אומר להם, אני קיבלתי ככה, מה עזוב אותי מכל הראיות שלכם? עכשיו, מי אמר? אנחנו לא נראה לנו הגיוני, לא יכול להיות שהם אמרו את זה, זה לא נראה הגיוני. מה אכפת אם נראה לכם הגיוני? אני אומר לכם, זאת העובדה. הנה, אמת המים תוכיח, והחרוב יוכיח, וכולם יוכיחו. יוכיחו שאני, בטוח שאני צודק, אני האיש המוסמך ביותר פה. עליי מסכימים, על האישיות שלי, על הגדלות שלי, וכדומה. והם לא מוכנים לקבל, כי הם מתעקשים שזה צריך לעבור את המסננת שלהם. זה צריך לעבור את ההיגיון שלהם, הם לא מוכנים לקבל את זה אחרת. עכשיו, זה, תבינו שזה תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, זה השלב שבו נוצרת המחלוקת בין הלל לשמי, או תלמידי הלל ושמי, ומי שעומד בראש הפירמידה באותה תקופה, שזה לא זוגות, אבל זה כמעט זוגות, זה רבי אליעזר ורבן גמליאל. שמי עם רבן גמליאל, פעם סיפורים. רבן גמליאל מתזתז את רבי יהושע, ולא מוכן להכיר בטיעונים שלו, מתי זה יום כיפור, מתי מתפעלים תפילת מנחה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. הוא שלח אותו לבוא במקלו ובתרמילו ביום כיפור שחל בשבת, עד כדי כך שחכמים כבר לא מוכנים לשאת את זה. והם מעבירים את רבן גמליאל מנשיאותו. מקביל לגמרי לנידוי של רבי אליעזר, אגב הם גיסים. רבן גמליאל ורבי אליעזר היו גיסים. ואתם שניהם עמדו בראש הפירמידה, שניהם עם תפיסה מסורתנית מאוד חזקה, סמכותית מאוד חזקה, לא מוכנים לנהל דיון לגופו של עניין, כי הם קובעים, הם יודעים מהי האמת, וזה הכל, אין מקום לדיון. עכשיו, שניהם חוטפים על הפרצוף, זאת אומרת, הדור השני לא מוכן לקבל את זה יותר, והסיבה שהוא לא מוכן לקבל את זה יותר, נדמה לי, ועוד פעם, זה הרבה מזה זה השערות, אבל נדמה לי שהן די מבוססות בנסיבות ההיסטוריות ובגמרות, בגלל שבאמת הוויכוח בין הלל ושמי הביא למצב שבו אתה כבר לא יכול יותר להמשיך. זאת אומרת, זה מה שהגמרא הרי אומרת, ששלוש שנים נחלקו, שתי שנים למחצה, נחלקו הלל ושמי ולא לא הצליחו להגיע להכרעה, שיצא בת קול, הגמרא באובין, שיצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים מהן, והלכה כבית הלל. זאת אומרת שהמחלוקת שם לא הצליחה להגיע להכרעה שנזקקו לבת קול, ושוב פעמים. הרי לא, התוספות שם שואל, הרי לא בשמיים היא, אז מה זה, למה נזקקו לבת קול? דיברתי על זה, אני חושב, פעם אמרתי שלא הייתה הרבה ברירה, כי ברגע שהוויכוח הוא על דרכי ההכרעה עצמם, איך תכריע את הוויכוח הזה? לא בשמיים היא פירושו שאתה צריך להכריע לפי כללי ההכרעה ההלכתיים, אתה במחלוקת, אתה בספק, יש כללים, לך אחרי הרוב או משהו כזה. אבל אם הוויכוח הוא בשאלה איזה רוב קובע, או איך מקבלים הכרעה, אז איך תכריע את הוויכוח הזה עצמו?
צריך לבוא משהו מבחוץ.
אז חייבת לבוא בת קול.
אם באמת יש תפיסה שהתורה או מסירת התורה היא צינור נטו, אז איזה משמעות יכולה להיות לימוד תורה? אז זה בסך הכל שינון.
נכון.
אבל אתה מגיע, א', לא יכול להיות לימוד.
נכון.
ו...
לימוד לא במובן שאנחנו מדברים עליו כאן.
זה שינון.
נכון? עכשיו לא, זה לא רק שינון, זה מה שאמרתי. זה הרבה מזה זה שאלה של תודעה, לא של עובדות. אני מניח שהיו חידושים גם שם. אני מניח שהיו פרשנויות שיצאו מתפיסות עולם של אנשים גם שם. אבל המודעות הייתה שהם לא שמו לב, זה היה שקוף לנו, זה היה ברור שאנחנו רק מפרשים את מה שקיבלנו, זאת אומרת, זה בעצם מה שקיבלנו. אתה לא מודע לזה שאתה בעצם הוסיף פה משהו משלך. אין לך רפלקסיה על זה. עכשיו, זה, אנחנו יכולים לראות את זה גם היום. זאת אומרת, בתפיסות השמרניות שיש היום, תשאלו אנשים שמרנים, הם חיים בתודעה הזאת. למרות שברור להם שמחדשים, שיש ויכוחים וזה תלוי בסברות, הם יודעים הכל. אבל התודעה שבה אתה חי היא תודעה שאתה רק מעביר על מה שקיבלנו מרבותינו, כן? אתה שומע את זה כל הזמן, אנחנו רק קיבלנו מרבותינו ככה, כאילו שזה ירד מסיני. זאת אומרת, מסיני למדו ביידיש, מסיני יש מועצת גדולי התורה, מסיני צריך להצביע כך וכך, או להיות או לא להיות בממשלה, או כל מיני דברים מנסוג את זה. עכשיו, אף אחד לא באמת מתכוון לזה ברצינות, אבל אני כן מאמין שמתכוונים ברצינות לזה כאתוס. זאת אומרת, יש פה איזשהו סוג של חוסר מודעות. אנשים שפחות נטועים בתרבות מודרנית, יש להם פחות רפלקסיה. זאת אומרת, הם פחות מודעים למה שהם עצמם עושים. לא מסתכלים על מה שהם, לא נותנים לעצמם איזשהו דין וחשבון מתודולוגי, מה אנחנו בעצם עושים, מה אנחנו חידשנו ומה קיבלנו. זה יותר עניין של חוקרים, של אנשים אקדמיים שמתעסקים, בודקים אותך רגע, אתה מבין שאתה הוספת פה משהו משלך. זה לא פרשנות תמימה, נאיבית.
בקדמה של הקצות, אז הוא מתייחס לזה בעצמו, והוא אומר שלמרות שזה חידוש, אז זה התורה.
כן. טוב, אבל זה אתה יכול להגיד כאמירה נורמטיבית, אני מוכן לקבל את זה. אבל אם אתה רואה את זה כאמירה היסטורית, אז זה אומר שאתה בעצם חי בסוג של הכחשה או אי מודעות. ואני חושב שזה מה שהיה עד אותה תקופה.
לא, אני חושב שור, קרן ושור, קרן ושן ורגל, אוקיי? אז מה העיקרון הזה מסיני? היישום שלו במציאות הוא בדרך כלל יותר מורכב, הניתוח של הדבר הזה, ובזה התעסקו. נראה לי שבדור הזה מה שהעלו רמה זה לא היה בוויכוח, נראה לי, היישומי של זה במציאות.
גם על העקרונות. אלא
על העקרונות לגמרי. זאת אומרת, זה כמו, לא יודע, מה היום נשים בעדות. בסדר? אז זה משהו דרמטי, זה לא יישום, זה בערך המלחמות שיש היום. נראה לי שזה
מה שהיה... ככל שאתה עוסק יותר ביסודות ופחות ביישומים, אתה יכול להרשות לעצמך פחות להיות מודע לזה שאין לך חלק. יש לך חלק, אתה לא יכול להתעלם מזה. לא שאתה מקבל תורה ואתה רק צריך ליישם, בסדר.
אבל היישום הזה נראה לי שפחות הפריע להם, ולזה קראו לא מחלוקת.
נכון, מה שאני אומר, זה היה תקופה ראשונה. תקופה ראשונה
שאנחנו מתעסקים היום.
בתקופה הראשונה אנשים תפסו את עצמם כמיישמים של סט עקרונות נתון. ובתקופה השנייה הם פתאום הבינו שהם יוצרים פה גם עקרונות חדשים, זה לא רק יישומים.
הוסיפו כלים, זה לא... הוסיפו כלים לאחר, זה לא השתמשו בכלים שהיו בו.
נכון.
זה שבת פה, עמדה לפני חדר, ומורה שהם הסכימו עם השיטה העקרונית של רבי
אליעזר?
שיטה עקרונית, לא...
כן, לכאורה, כן, עוד פעם, הרי אתה מבין, לא, אתה מניח שזה היה אירוע היסטורי שיצאה בת קול ו... אני לא בטוח שזה נכון. חז"ל מתארים את זה באופן הזה כדי להעביר את המסר. להעביר את המסר של רבי רייבד כותב, רוח הקודש הופיע בבית מדרש בכמה מקומות. כותב. לכן ברור לו שזה קרה וכך. מה, הוא באמת הנביא, רייבד? רוח הקודש, דרגה אחת פחות מנבואה. כוון לומר, ברור לנו שזה האמת. זה הכוונה. עכשיו, גם שם, כשיצא בת קול ואמרה, הלכה כרבי אליעזר, כאילו, הייתה איזושהי תחושה שרבי אליעזר אומר, תשמעו, הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מסכים על ידי. ואת יש לי תחושה מאוד חזקה שזאת האמת. אבל אני אומר לו, יכול להיות שאתה צודק בתחושה שלך, אבל אתה צריך לשכנע אותנו לגופם של דברים. אני לא בטוח שבאמת היה שם איזשהם אירועים טרנסצנדנטיים כאלה שיצא בת קול וכל הדברים האלה. אבל זה סיפור שתפקידו להעביר לנו שהיה שם ויכוח סביב הנושא הזה. סביב הנושא של האם אתה הולך סביב הבן אדם או אתה הולך סביב הדברים. תראו, מה קרה את רבן גמליאל? אחרי שהדיחו אותו, בגלל שהוא התייחס ככה לרבי יהושע ולא היה מוכן לקבל עמדות אחרות, התרבו ספסלים בבית המדרש. נכון? התרבו ספסלים בבית המדרש, ואז רבן גמליאל התחיל לנקוף אותו ליבו, כאילו אומר, תראו, אני מכל אלה מנעתי ללמוד תורה. 3,000 ספסלים, לא זוכר, היה שם אפילו מספרים, לא משנה, התרבו, או 300, התרבו. כן? יכול, אני לא זוכר כבר, אבל סופר שם שהתרבו הרבה ספסלים בבית המדרש. מה זאת אומרת? רבן גמליאל הרי הציב שומר בפתח בית המדרש ואמר מי שאין תוכו כברו אל ייכנס לכאן, ממש כמו האקדמיה הפלטונית כזאת. זאת אומרת, לא, אתה לא יכול להיכנס לכאן. למה מי שאין תוכו כברו נס? כי מבחינתי מה שחשוב זה האמינות שלך. כי אתה עכשיו בא לקבל את התורה ולהעביר אותה הלאה. אז מה יקבע? מה שיקבע זה אם אתה איש אמין. תוכחה כברך, שאנחנו יכולים לסמוך על מה שאתה אומר. שאם אתה אומר שקיבלת משהו ממישהו, אז כנראה קיבלת אותו. ואתה לא ממציא לי פה המצאות ונתלה במישהו אחר. מה קרה כשריבו ספסלים בבית המדרש? כשריבו ספסלים בבית המדרש, פירוש הדבר, שעברו לבחון את הדברים לגופם, במקום לבחון את הבן אדם שאומר אותם. אז מה אכפת לי אם אין תוכו כברו? שיבוא את הנימוקים שלו ואני אבדוק אם הוא צודק או לא צודק. אז אני יכול, מוכן לקבל גם אנשים שאין תוכם כברם. כי הם יכולים להשתתף בדיון, אני לא, הם לא מקורות סמכות האנשים האלה, האנשים האלה מביאים עמדות. מביאים עמדות, אני אבדוק, או שאני מסכים לעמדה, או שאני לא מסכים לעמדה. מה אכפת לי כמה הם צדיקים, כמה הם אמינים, או אם השמיים מסכימים להם או לא מסכימים להם. אז אתם רואים שהוויכוח בין רבן גמליאל לרבן עזר בן עזריה, זה אותו ויכוח כמו רבי אליעזר ורבי יהושע. שני הגיסים האלה, שניהם נלחמים על איזשהו סוג של אליטיזם תורני, שבעצם אומר, אני רוצה לבדוק את האנשים שמוסרים, כי מבחינתי אמינות המסירה, זה מה שקובע אם זאת תורה או לא. לעומת זאת, הדור הצעיר יותר שמתווכח איתם, אומר לו, אנחנו בוחנים את זה בהיגיון שלנו. ולכן לא אכפת אם אין תוכו כברו, שייכנס, שיגיד מה שהוא חושב, אם הוא לא ישכנע אותם, נסכים. אם הוא כן ישכנע אותם, הוא כן נסכים. מה אכפת לי אם תוכו כברו או לא? זה הופך להיות הרבה פחות רלוונטי. ועוד פעם, יש משקל לזה שמישהו אומר, קיבלתי את זה מפלוני, את ההלכה הזאת. יש איזה משקל גם בתקופה המאוחרת יותר, זה לא שאנחנו רק הכל היגיון וזהו. זה איזשהו משחק בין ההיגיון לבין המסורת. אבל המשקל של האמינות של הבן אדם ודאי יורד. זאת אומרת, כי בסך הכל אנחנו יכולים גם לבדוק את אמינות הדברים עצמם. ולכן אני אומר שרבן גמליאל ורבי אליעזר, שניהם בעצם מגינים, שני הגיסים, או הדור המבוגר מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי, מגינים על התפיסה המסורתית ותלמידיהם מורדים. עכשיו, מה קורה שם? למה באמת היה כל העוצמות האלה של הוויכוח? כי כשתלמידי הלל ושמאי התחילו לחלוק, אז כמו שאמרתי, לא הצליחו להכריע. והגמרא בירובין אומרת. בירושלמי מופיע שהם הרגו זה בזה, תלמידי הלל ושמאי. למה? הם הרגו זה בזה, עוד פעם אני אומר, אני לא בטוח שבאמת הייתה שם הריגה ממש, אבל זה כנראה היה מחלוקת מאוד מאוד קשה. אולי גם ממש הרגו, אני לא יודע, אבל גם אם לא, ברור שזה בא להגיד שהייתה שם מחלוקת מאוד מאוד קשה. למה זה היה כך? כי תופעת המחלוקת של הבתים, עכשיו זה כבר לא שני היוסים שראינו ברשי בחגיגה, אלא יהיה פה שני בתים שכל אחד מפתח תורה משלו, על הרבה מאוד שאלות, וזה איזשהו סוג של עסקת חבילה. כל אלה חושבים ככה וכל אלה חושבים כך. בעצם מתפתחות פה שתי תורות. והתעורר שם איזשהו חשש שהתורה מגיעה לסוף דרכה. התורה מגיעה לסוף דרכה, כל אחד בעצם מפתח לו תורה משלו, הוא כבר לא מדבר עם האחר, אין לו מה לדבר איתו, הוא חושב אחרת, הכלים כבר אחרים, עוברים כבר לעסוק בכלים, לא רק ביישומים. אין, זהו, נגמר. ואז הייתה היסטריה. הייתה היסטריה כי בעצם העסק הזה מתפרק, כל המסורת מתפרקת, עד כדי כך שהגמרא מתארת שהם אפילו הורגים זה בזה, כי מרוב תסכול, מרוב זה שאי אפשר כבר לדבר, שאי אפשר לדבר, מתחילים על התמכות. אתה לא יכול לשכנע, אתה לא יכול, כי אני אומר שקיבלתי מרבותיי כך, בית הלל קיבלו מהלל, בית שמאי קיבלו משמאי, אין איך לדבר, אין איך לעשות הצבעות, אין איך להכריע. אז הפסקנו להיות שייכים לאותה מסורת. עכשיו כל אחד, יש עכשיו כתות שונות, וזה יתפתח להרבה מאוד כתות. כל אחד בעצם יעשה מה שהוא רוצה, וגמרנו. נגמרה האפיזודה הזאת של מסורת התורה מסיני. ובגלל הפחד הזה, התעורר שם קושי מאוד מאוד גדול, עד כדי כך שהם הרגו זה בזה, אבל זה כמובן לא עזר. כי להרוג זה לא פתרון. בסופו של דבר נשארים שני בתים, ואין לך דרך להכריע. ואז מה שקורה זה שרבי אליעזר, אגב, על רבי אליעזר כתוב שמותי הוא, כן, אני לא יודע אם זה בית שמי, הוא בשם, כן, בנידוי, זה מחלוקת בין המפרשים שם, אבל רבי אליעזר ורבן גמליאל מייצגים עדיין את התפיסה של המסורת. הדור הצעיר אומר, עם התפיסה הזאת אנחנו לפני פירוק סופי. זה לא יכול להמשיך. ולכן הוויכוח שם לא היה על התנור. או על מנחה. הוא על יום כיפור. הוויכוח שם היה מה זאת תורה. האם תורה זה תורה של מסורת? ואז אנחנו בפני שורקי שבוע. כי עכשיו יש לנו כבר כמה מסורות. אין לנו דרך לברר מי צדק. לא שימשו כל צורקן כמו שאומר הרמב״ם. נכון, אבל מה לעשות? אין לנו דרך לברר. אז מה לעשות עכשיו? אז אם לא נקבל את האפשרות לדון לגופם של דברים בראיות ולהגיע למסקנות, אנחנו בפני פירוק גמור. ולכן העוצמה הכל כך חזקה של הסיפורים האלה, שאת רבן גמליאל מדיחים, ואת רבי אליעזר מנדים, עד סוף ימיו הוא נשאר בלוד, עד יום מותו. לא יתירו את הנידוי. אחרי מותו שם כתוב, לפי אחת הגרסאות, שיתירו את הנידוי. אבל הוא נשאר בנידוי עד סוף ימיו. זה לא בגלל שהוא חשב בתנור, שבתומת תנור הוא חשב אחרת מהחכמים האחרים. ושהוא לא היה מוכן לקבל את הראיות שלהם. מי שלא מוכן לקבל מסע ומתן מביא כליה על התורה. מי שחושב שהאמת נמצאת אצלו, והוא זה שמחזיק, כי הוא חבית קיבל מרבותיו, ולכן הוא לא מוכן לשמוע דעות אחרות, מביא כליה על התורה. זה היה יכול לעבוד כל עוד לא היו מחלוקות. הברגע שנוצרת מחלוקת שכבר אי אפשר לסגור אותה בצורה פשוטה, המחלוקות האלה שמתמידות משני היוסים, ואחרי זה בית הלל ובית שמי, זה שוקת שבועיים. אנחנו לא נעשה פה מהפכה. המהפכה של יבנה, כן? שהדיחו את רבן גמליאל, נידו את רבי אליעזר, העיפו את שני הסקנים האלה שהובילו את כל הדור הזה. וכולם היו תלמידים שלהם, צריך להבין איזה מהלך היה שם, זה טירוף. ושמו במקומה את רבי אלעזר בן עזריה, באותו היום נשנתה מסכת עדויות. כל מסכת עדויות, כשמינו את רבי אלעזר בן עזריה, למה? כי כל מסכת עדויות, מה המשותף מסכת עדויות? כל מסכת יש לה נושא מסוים. מסכת עדויות זאת מסכת שאין לה נושא. זה אוסף של דברים שהעיד זה וזה שההלכה כך וכך, העיד זה וזה שההלכה כך וכך. מה הקשר בין הדברים? קשר בין הדברים הוא שזה כל הדברים שנשארו פתוחים ולא יכלו להכריע אותם עד אותה תקופה. היו עדויות כאלה ועדויות אחרות. בסופו של דבר בא רבי אלעזר בן עזריה ואומר, אוקיי, השתי תורות האלה שנשארו תקועות, תביאו את הכל לבית המדרש. מעכשיו אנחנו פותחים דיון, אנחנו נסגור את כל המחלוקות האלה. אנחנו נסגור אותם במסע ומתן ובהצבעה, לא בבירור מי יותר צודק. יש שם עדויות, גם מעידים בשמו של זה, בשמו של זה, אבל הדיון בסופו של דבר, היה דיון, רבי אלעזר בן עזריה סגר את כל המחלוקות שלא הצליחו לסגור עד זמנו. למה לא הצליחו לסגור? כי בתורה של מסורת אי אפשר לסגור מחלוקת. אני אומר כך, אתה אומר כך, אוקיי, מה עכשיו? ולכן עשו את המהפכה שם ושמו במקומם את רבי אלעזר בן עזריה, שסגר את כל המחלוקות. וכל מסכת עדויות היא התיעוד של מה שהוא עשה. וכל הפרטים האלה במסכת עדויות נשארו בעצם פתוחים בתקופה הקודמת. מסמנים את העידן הזה של השבר, של הפילוג הזה, שלא יכלו בכלל, שהיה חשש שהתורה נגמרת. אוקיי, אני יודע.